ma più russo sei Tel Aviv. Tel Aviv.
Sono
se quello che ti zimucca. Così. Come vuole che dica tu? No, se sei una scherza tu, su vai la gola, te la vita. Se ci siamo accorti. Ma in te, a parte ci siamo accorti, ma mi viene una scherza la sacca. Ma qualcosa di... E da una scherza la sai, altro è bello. Poi con il sacco. Sacco mi latte la vita. E se stiamo di tutti qua da trovare. אם תגובל בתורה בהקשר אחר, למשל, איפה כתוב המילה תל בר בתורה? הייתה תל עולם לא תיבנה עוד. או את זה לא אמר, באיזה קצת זה נאמר? עוד פעם?
ביריחון?
בתורה לא ביריחון נזכרת, אבל לא אמר מה שאתה אומר.
עיר
הנידח. בעיר הנידחת כתוב הייתה תל עולם לא תיבנה עוד, פשט.
חורבן של
עצור.
חורבן של עצור.
זה ההוראה רעיונית, אבל הצד השני ראשוני.
אולי בגלל שהפעם...
תל זה מה? תל זה גבעה. תל זה גבעה. איך הגבעה נוצרה, היא לא גבעה טבעית, היא גבעה מלאכותית. איך היא נוצרה?
הפעם ממלא את הסוד.
עשו את זה, כל פעם לסוד את זה.
עמדו בניינים, עמדה עיירה, הרסו אותה. היו שם אבנים, היו שם אבנים, היו שם עצים, היו שם רהיטים. כשאתה הרסת את זה, אז הם כולם התגבשו או לא התגבשו, עדיין מפוזרים כגבעה. והייתה תל עולם, ועדיין תל לעולם, לא תיבנה עוד. זה אחד הדברים הבסיסיים למשל של הארכיאולוגיה המודרנית. איך הארכיאולוגיה המודרנית? היא רואה טילים, היא רואה גבעות. אז אם הגבעות הללו על ידי חפירה קלה מתגלה שזה משהו טבעי, אז יודעים, מאז ימי המבול, מאז ימי רעידת אדמה, נעשתה פה גבעה, אז הרבה מציאות כבר לא יכול להיות להיות שם. מדוע? כי זה היה ככה מששתי בבראשית או מתקופה יותר מאוחרת במהפכת סדום. אז נותר שם תל. זה תל טבעי. תל עוד יותר גדול זה הער. אז זה דבר נתונים. מה אתה שואל? מה אני עושה? אני מגיע להגיד, אל תדע. אני מגיע דרך כלבים. אז... אתה מחפש ברך, אני מגיע את זה. זאת אומרת, התל זה, אמרה התורה, אם הייתה עיר, עיר בנויה, והפכה להיות עיר נידחת. אז נכון שיש בגמרא דיון אם בכלל היה דבר כזה, או זה רק רעיון הלכתי. אבל מחלוקת, יש מי שאומר, לא הייתה ולא נברא. רבי אומר, הייתה ואני ישבתי על חורבנה. על כל פנים, תל, בבורה של תל, של גבעה שנוצרה כתוצאה, גבעה מלאכותית, היא נוצרה מיני מהחורבן של הזה. אז אמרה התורה, תשאירו את התל הזה לזכר, כאן עמדה עיר נידחת, כדי שלא תבוא פורענות נוספת, כדי שלא יהיה דבר כזה. גם מן התל, אביב, כתוב בתורה. פרשה קודמת, שתי פרשיות. והסורה אביב, עודנו בליבו, מה באופן? ביתי, בשיר השירים, עודנו בליבו. מה זה ליבו? עודנו בליבו. אליבי הנחל ירדתי.
בלשון
התחלה? זה?
בלשון ההתחלה?
לא. זה כל ההוראה הבסיסית. מה שאתה אומר זה הוראה משנית שניתנה לזה. מה זה ליבי הנחל ירדתי? מה זה עודנו באיבו לא יקטל? איבו זה הקליפה של הפרי, זה האיבים. חושב שיש אפילו איזה קיבוץ שם במזרד כיסופים או משהו, יש מוסדות עיבוד בשם עיבים. זאת אומרת, אלה הם הקליפות, אלה הם הצמח או איזה כיסוי שהפרי נמצא, יש פירות שיש להם כיסוי גדול, יש פירות שהם הקוקוס למשל. הקוקוס, אם אתם רואים את הקוקוס הטבעי, הוא עם המון סיבים, עם המון שיער, עם המון ענפים שמעטרים אותו. מבי הנחל ירדתי לראות הפרחה הגפן, אני רוצה לראות את הפרי ממש, אז אני צריך לחסל את עודנו בלבו, דהיינו הפרי, התאנה, הדבר שאני מחפש אותו, עודנו בלבו לא ייכתב. אז מי שמבין לא כותב אותו.
למה מבי הנחל, מה דווקא
מבי הנחל? כדי שצמח יגדל ויפרח, הוא צריך מים. אז אם אני אומר שאני בא לסבך לג'ונגל קטן שיתפתח, שיש שם המון שיחים, והשיחים הללו מסתירים כל מיני פירות או כל מיני פרחים, אז זה צריך להיות על שפת הנחל. אז אומר הפייטן בשיר השירים, אני בנחל ירדתי, אני יורד במדרון אל הוואדי, כדי ואני אומר את המים שפים שמשקשקים, ויש שם פירות שנפונים בידי הנחל. אז עידים זה הדבר רענן, דבר טרי, צעיר, שהוא לא הגיע למידת בשילות, עודנו באיבו לא יכתב. כדי שאני אוכל ליהנות מהפרי הזה, אז אני צריך להמתין עד שהוא יתפתח בצורה יותר גדולה, ואז ניקח לדוגמה עץ הקוקוס. אם אתם רואים לפעמים יש חנויות טבע או דברים כגון אלה שמבקשים להרוס את זה מאוד טבעוני, אז הוא מראה לך את הקוקוס לא כשיש לו את התוך הלבן הזה הנעים הטעים, אלא הוא מראה לך איך הוא נמצא בקליפה חבה מאוד, והקליפה הזאת נניח היא בצורה טבעית מסועפת עם סיבים או עם כן זקן כזה, כן שערות כאלה שמכסים אותם ובפנים נמצא הדבר הזה. הצור האביים, וזה אמרנו דבר צעיר, זאת אומרת צעיר שלא הגיע למידת בשינוי. אז הצור האביים, ואחרי אתה אומר באביב ימיו, זה פשוט השאלה ששאלו את המילה אביב מן הפרי הצעיר שעוד לא הגיע לבשילות סופית. אביב ימיו, אדם צעיר שהוא עוד לא בשל. אז יש לזה גם צד רענן, זאת אומרת אדם רענן, אדם צעיר, אדם שהוא לא זקן, אז אתה אומר עליו אביב. אבל זה הכל מושאל, האביב בהוראתו זה הוראה חקלאית, בקשורה לשדה. אוקיי, עכשיו תבינו מה קרה בביטוי תל אביב.
תשאר,
תהיה חדש וישן. כאן, כאן. אמרת יפה, יעשה את מחדש. איך אומרים ישן בגרמנית?
אלטון.
ואיך אומרים חדש? נוילן. נויל זה גם חדש, ניו. לן ארץ, אל נוילן, ארץ ישנה חדשה, זה התרגום המילולי שלה. אבל כמה שצריך להיזהר, זה תרגום מילולי. לכן, כשהרצל כתב את ספרו, כתב אותו בגרמנית, הוא התכוון לומר שיש ארץ שמצד אחד ישנה מאוד, עתיקה מאוד, ולכן היא כמושה, ולכן היא זקנה, אבל יש לה מסורת. מצד שני, היא חדשה. אז האמת היא שהביטוי הזה לקוח ממקום אחר לגמרי. אל נוי שול. שול?
כנסת.
כנסת. כמו סקול. כאילו בכנסת היו גם לא להתנבו תורה. כן. אל נוי שול. בכנסת ישן חדש. איפה זה? איפה?
פרט.
פרט. בפראג, בית הכנסת של המהר"ל, הוא חודש. הוא חודש לפני כמה מאות שנים, אבל הוא חודש מבית כנסת ישן עוד יותר. התכוונו לומר, מצד אחד יש לו מסורת עתיקה מאוד, ומצד שני הוא חדש, בעל פרישול, בבית הכנסת בישן החדש, איפה יש לי משמעות, כמעט הייתי אומר בתפילה, בכנסת אל נוי שול, בכנסת הישן החדש בפרט, אומרים פעמיים מזמור שיר ליום השבת בקבלת שבת. עד היום. המקור החזרי לזה, נדרל ושוחרתו במזמור צדיק ב' בתהילים, אומר כל מזמורה של השבת הוא כפול. לחם משנה, מות יומת, מחלל שבת, עונשת, הכל כפול, מזמורה כפול, מזמור שיר. אז נדמה לי שמימי המהר"ל נוהגים שם לומר פעמיים, יש גם איזה סיפור עם הגולם, אבל אני לא מדבר שם. אז אל תנו את הפטנט הזה של אל תנו. לכן יש, מי כמובן תראה את המסלול הרבה, מי תרגם את הספר שהרצל כתב בגרמנית? נחום סוקולוב. נחום סוקולוב היה יושב ראש ההסתדרות הציונית, אבל היה יהודי מאוד, הוא נסע לשפת אמת לנסות לגייס אותו לציונות, אז הפגישה ביניהם זה גם כן סיפור בפני עצמו. זאת אומרת, הייתה לו מסורת מעניינת מאוד, היה יהודי תשן, אני לא יודע, אני לא חושב שבשבת ודאי לא חילל בפרהסיה, אבל להגיד שהוא גזר בטלטול במוקצ'ה ודרבנן, זה מסופק. על כל פנים, אז כשהוא תרגם את זה, אז הוא קרא לספר תל אביב. זה מאוד מאוד מתאים. הוא אמר, ישן תל אביב, למרות שהתל הזה הוא תל שהרסו אותו כדי שהוא יהיה תל, אבל דווקא מתוך התל הזה זה יפרח.
אבל התל זה משהו הרבה יותר שלילי מישן, שיש בזה משהו...
אוקיי, אז אתה לא תיתן לו הפרס לתרגומי מופת.
תרגם גם את הכוונה כנראה, זה בעצם.
אבל להגיד פשט באחרון, כמו הרצל, בסוף, עוד חייבים. על כל פנים, אני התכוונתי לומר תל אביב, מה רוצה לומר? מה פשט ש... מה שכתוב ביחזקאל, שאני באתי אל הגולה תל אביב. היו גולים שבאו מירושלים, נניח בגלות יהויכין, אחר כך בגלות צדקיהו, והם רצו לבטא מצד אחד את המשקעים שיש להם מהעובדה שהם באו כתוצאה מהחורבן. זכרו למקום הזה תל. מה אנחנו? ירושלים היא עוד בנויה, אבל אנחנו הרי נמצאים בבבל עכשיו, והבית שלנו הרוס, אז קראו למקום הזה תל. אבל הם ניסו גם לבטא את התקווה שלהם. ניסו לבטא את זה שהם יפרחו מחדש, את זה שאותו מקום שהם ישבו, הם יתחילו לצמוח מחדש. אז קראו לגולה הזאת תל אביב. במילה תל אביב, בלי זיקה כמובן לארצל וכו', זה בעל מסר גדול מאוד. חורבן, אבל לא טוטלי. חורבן, אבל לא נצחי, לא קבוע. דווקא מתוך התל הזה תבוא פריחה, יבוא תקופה של ציר מודד ובאיבו. זאת אומרת, נמצא ויוצא מזה. מה אנחנו כמובן יכולים להסיק מהעובדה הזאת? ששמות דרך כלל הם מלאים מסר. במקום שאני אגיד לך דרשה ארוכה, מה זה תל, ואני אגיד לך שבהקשר לזה שהתיישבו על החוף, ליד יפו, זה הפשט הוא, אני כמובן לא רוצה לגנות דבר שלא יודעים אותו מספיק, הוא לא מובן מספיק, תל אביב נוסדה בביתו של הרב קוק. הרב קוק היה רב של השכונות, חוץ משל יפו, גם של השכונות העבריות החדשות. הייתה שם אחוזת בית, נבי צדק, נבי שלום, כל בני שכונות, יפו הייתה עיר מעורבת, שמסודה הייתה ערבית. הבנים רצים לחיות בבנים יותר בניים, אז בנו שכונות גפות, מסביב ליפו. אמר הרבו קרא לנציגים ואמר, רבותיי, אתם מוכרחים להתאחד. אם כל אחד בני עצמו, יהיה כמה שכונות קטנות. בואו נתאחד, נבנה עיר גדולה. אם רוצים ברצינות להתיישב בארץ, הם רוצים צמיר. כל אחד אומר, זה רצה להיות גבאי, זה רצה להיות זה, אבל זה בתנאי זה, בתנאי זה, בקיצר. אחד היה שחקן כדורגל, אחד היה שם דייסה של כל הסיפורים האלה. עד אצלו בבית, למותרי של התחלה של דבר, גם אנחנו שהתאחדו. אז, במקום להגיד פרשה ארוכה, מון תל אביב. אלוהים מביאה את החובה, מביאה את העבר הבעייתי וגם מביאה את התקווה של העתיד. אז אם אתה רוצה לפתח את הנוסחה הזאת, אתה תגיד דרשה גדולה על החק. אתה תגיד מה היהודים השיגו בחובה. אתה רוצה לומר מהי התקווה על העתיד, אז אתה אומר אמין. במקום להגיד כל הדרשה הוא אמר אמין לאמין. זה עומק דברי השפת אמת ששם בגימטריה ספר. כמה זה שם בגימטריה?
340.
ספר זה גימטריה, זה חסידות. מה זאת אומרת? שם בגימטריה. על השם אתה יכול לכתוב ספר שלם. אתה יכול לכתוב עבר גויים. שמות של אישים. שמות של מקומות, ספר בראשית מלא מזה. ארכי דרה למקום באר שבע, כי שם נשבו שניהם. מקום אחד יש, למה קראו למקום באר שבע, שוב מה כתוב בתורה.
שם נשבו שם
קיץ, זה אמר דרי אלה. כי שם, כי את שבע הכבשות תשעת מידי, שבע. שבע כבשות. זאת אומרת, בתורה יש הרבה הרבה הסברים לשוניים לאישים, לאישים המביעים תקווה, לאישים. רחל קוראת לבן המסכן של הבן עוני, המסכן היתום הקטן הזה. איך שהוא נולד, נולד יתום, אין לו אימא, והדודות יגלו אותו, ואז רחל אומרת, בן עוני, בן אסוני, הוא מעביר כאלה בנימין, הוא יוכל אותה. אז אתה רואה שחילוקים במקרה הזה, בהסתכלות, יעקב ודאי נמצא עכשיו לגדל ילד קטן יתום בן יומו, זה לא פשוט, אבל הוא לא נכנע לאסון, הוא מצפה לידים. אז הנה כמובן דוגמאות ששמות של אנשים וכו'. עכשיו תפתחו בבקשה או להזריע. והחוץ הדיגדלי. אמרתי כבר בסוף השיעור הקודם, זה פסוק קשה. ויקרא אברהם שם המקום ההוא השם יראה, אשר יאמר היום בהר השם יראה. אז קודם כל אתה שומע שאברהם קורא למקום על שם אותו מאורע דרמטי מאוד. דומיננטי מאוד, הוא בעל משקל גדול מאוד. הוא רוצה, אנחנו ראינו את זה כבר גם בעצם ההתייחסות שלו לעין. ראינו שגם זה עין, 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 חז"ל דיברו על עין בששת ימי בראשית, במשנה וכו' וכו'. זאת אומרת, יש עין מיוחד במינו, הוא למעשה אמור להיות תמורת יצחק. נו, לא, כמעט אין פה אשכנזים לרפואה. איך הפיוט במוצאי יום מנוחה, הפיוט שאומרים בלילה הראשון של סליחות, בצדק נשחט תמורו עין. זאת אומרת, תמורה, תמורת הבן על שחטו עין. זאת אומרת, זה היה במקום. אברהם מבקש לתת משמעות למאורע הגדול שלו. כל מה שמשמש בסיפור הזה של העקדה הוא בעל משקל מיוחד במינו. אז העיר הוא בעל משקל שקוראים למקום הזה מקום. כמה בעיות בהבנת הפסוק הזה. קודם כל, איפה אנחנו כבר נפגשנו בצלילים המרפיקים לכיוון הזה? זה מאמר חדל, אני אומר
בחומש.
של הראייה? ראייה זה מקום הנכון? עוד יותר. לך את ארץ המוריה, אתה לא שומע ראייה במוריה. ואז כמובן השאלה היא, האם השם מוריה, שהתורה כותבת בתחילה, האם זה ארץ איקס? שעכשיו כשאני מספר את הסיפור אחרי התרחשותו, אז אני קורא לו ארץ המוריה, מכיוון שכבר כולם יודעים שזה ארץ שקשורה לראייה. או שהיה לו צליל אחר ועכשיו מקבל הצליל גם בנוסף. אני גם לא יודע פשט תמיד, אברהם קורא למקום הוא השם ירא. מה פרוש השם ירא? השם ירא. הרי למה הוא נשאר בבית שם השם? ויקרא אל המלאך השם מן השמיים. רק רגע. הרי הקדוש ברוך הוא נגלה לאברהם הרבה פעמים קודם. ויאמר לו השם אל אברהם לך לך. איפה זה היה? איפה זה היה? איפה? ויאמר אל אברהם לך לך. לך לך מארצך
ומעלתך.
זה היה אין מקום שהוא בחוץ לארץ או בחרן, כי כך מסתיים את פרשת נוח, או באור כזדין. אני אפשר יותר אשר רוצה תיכה מאור כזדין. על אותו פנים טוב לא שמענו שיקראו למקום ההוא שם במיוחד השם אותה התגלות. היו הרבה התגלויות לעבר, אבל כמובן שההתגלות הגדולה ביותר היא כאן. למה זו התגלות בעלת משקל מיוחד? אין אחריה סיפור בתורה שהקדוש ברוך הוא דיבר בתורה. כאן זה מסתכלים. ויאמר השם זה לבי נוגלס כבר בביטוי הזה. לא תמצאו. לא כתוב, לא בחיי שרה ולא כתוב. רק אחרי הפעם הבאה שכתוב, אחרי מות אברהם, השם נגלה ליצחק. אז באמת רש"י הביא שם פה לברך אותו ברכת אבלים, לנחם אותו, משהו כמו זה. זאת אומרת, אחרי העקדה אין דיבור כבר. זה שיא השיאים שלא יכול להיות. אז ממילא יש גם טעם למה אברהם קורא לו על שם ההתגלות הזה.
איך הוא ידע שהקדוש ברוך הוא לא התגלה אליו?
הוא לא ידע, הוא ידע שהעוצמה הזאת שעכשיו ישנה היא כזאת שלא יכול להיות יותר גדול ממנה. אבל גם לא כל כך ברור, השם יראה בעתיד, ומה זה אשר יאמר היום? מתי היום? היום אחרי אבות אברהם, היום אחרי מתן תורה. היום באותו יום שאברהם קרא לו, מה זה אשר? זאת אומרת, במקום עולם, במקום המילה, מכיוון שהיום יראה, המילים ברורות, התחביר שלהם קשה מאוד. אז יוצא שמה שמעניין אותנו, מהם השיאים, מהם היעדים, שהמקום הזה צופן בתוכו, שבגללו אני נותן לו שם מיוחד למינו, שם שקשור לראייה. בגלל הקשיים הללו, גם הלשוניים וגם התוכניים, בא אותו מאמר שהזכירו פה ברמז. כשחז"ל אמרו, נדמה לי שהרב הרצוג או מישהו באחת מוועדות החקירה של האנגלים או של האום, כשהרבושים התחילו לדבר על יבורק, מה זה בורק?
הסוס של מוחמד.
הסוס של מוחמד. הסוס של מוחמד פס עליו לשמיים. אז איפה הוא נגלה למוחמד? אז הם סביב ריקו פה סיפור על הר המוריה. זאת אומרת, בקוראן לא. בקוראן אין אף פעם אחת ששם ירושלים נזכר. הרב הרצוג אמר להם, אתם באתם לירושלים. אז פתאום עשיתם תעשיית המקומות הקדושים. עשיתם איזה פטנט. אם היה כתוב בירושלים, נו, אז היה לנו בעיה. אין בירושלים בכל הקוראן. ונדמה לי שלמעלה מ-670 פעמים נזכר ירושלים בתנ"ך. אז זאת אומרת שהשם הזה הוא בעל שורשים היסטוריים. וחז"ל, כשחז"ל התחבטו למרכיב הפילולוגי, הלשוני של ירושלים, זה בגלל כל מה שאמרנו קודם על תל אביב. אני אומר את זה דלעיל, אני יכול לדבר גם על מקומות עתיקים כמו באר שבע. נו. יש ספר חמוד מאוד, הספר, מקום בפרשה, ספר בין מאות עמודים. שכתב אותו יהודי ברמה. הוא היה חוקר מקרא, אביו היה חוקר מקרא, הדוד של אבא שלו היה חוקר מקרא. טוב, אין גם אין לי קשור. עכשיו? עוד פעם?
ראינו ספר יפה, ראינו אותו אצל אחד הרמים. אצל אחד הרמים בבית ראינו.
כן, ספר יפה.
של יואל אליצור.
יואל אליצור. הכרתי את אבא שלו, הכרתי את... היה פרופסור אשר שהיה שמואל... משפחה של חוקרי מקרא, יהודים שומרי תורה, תקדים מאוד. אז... חיפשו שם למקום, ונתנו לה שם איזה מאורה. אז כשחז"ל שאלו, השם ירושלים, איך הוא נולד? אז הם נתנו לזה תוכן, בגלל ששמעו שם את הסבר שלם, ומלכי צדק מלך שלם, והם מצאו את השם השם יראה. אז כתוב במדרש, שהקדוש ברוך הוא אמר לך, אני אקרא לו. אם אני אקרא לו שלם, אז אברהם ירגיש שקיפחו אותו. אם אני אקרא לו יראה, או השם יראה, משהו כגון זה, אז שם בנוח ירגיש לו סימפטי. זה צדיק, זה צדיק. אז עשה את זה אדם שלי, אני מסע פשרה. אני אקרא לו ירושלם, יראה שלם. מה כמובן כתוב במאמר הזה, חוץ מהמחקר הלשוני.
גם
האוניברסליות וגם עם ישראל. יפה. מה שכתוב ישעיהו קרא. היה רב את הימין, נכון, היה רב את השם, והוא ניסה מלמאות ונעו אליו כל הגויים. איזה גוון אמור להיות לירושלים? האם גוון מאוד לאומי, מאוד יהודי, שאין לגויים שום נחלה? או יש לו גוון מאוד אוניברסלי, מאוד כללי, עולמי, אבל אז היהודים יהיו מסופחים. ההרכבה הזאת רוצה לומר שיש לירושלים תכנים של בינלאומיות, של כל הגויים חלקים. יש להם חלקים, ויחד עם זה יש לי גם יהודים מאוד. זאת אומרת, אז אתם רואים שחז"ל חיפשו את הדברים האלה, זה לא רק בשביל להגיד מהו השור של ירושלים. זאת אומרת, איזה מסר אמור להיות לעיר הזאת. היום קשה לנו להבין את זה. כשוועדת... מה שקדם להקמת המדינה, או להחלטה באו"ם על הקמת המדינה, הייתה ועדת חקירה של האו"ם. היו בו נציגים של... 15 או 17 מדינות, וחלקם מדרום אמריקה וכו'. כאילו ניטרלים שלא מכירים, הם באו פה לחקור את כל הזאת. וכמובן שגם נציגי היהודים וגם נציגי הערבים, כל אחד טען שירושלים חייבת להיות שלו. הם ראו שלא יצליחו להגיע לפשרה בזה, אז הם קבעו שירושלים תהיה בינלאומית. ועשו כל מיני הסדרים, בחירות, יהודי בחירות, תהיה ראש העיר, וזה היה הקוץ בתוך העוגה הזו של הקמת המדינה. היה יהודי אחד, הרב בר אילן, שהיה ירושלמי, שהוא מכל היהודים האחרים אמר שזה טוב, שתהיה ירושלים בינלאומית. אני זוכר, הייתי צעיר, שהסתכל על זה בתמיהה. הוא היה יהודי, בנו של הנציב, ירא ושלם, איך הוא? והוא היה כהן גדול, והוא הופיע בכמה אספות והצעות והסביר, זה יכול להיות סגולה. כל מה שאנחנו יודעים לדברי חז"ל, אז הוא תיאר כמובן, אם כולם יעשו שלום וכו' וכו', זה יהיה משהו מיוחד ממנו, יש לנו מיסים. אני חושב שאולי עד מלחמת העולם השנייה, היו כמה דוגמאות, נדמה לי שטנג'יר במרוקו הייתה עיר בינלאומית, או בליכטנשטיין, בהולנד, בין צרפת לגרמניה, היו כמה מקומות מיוחדים כאלה. הדבר היפה הוא שאחרי מלחמת השחרור, כשהערבים לא קיבלו את ההסכם, הגבילו, הרב אילן עשה מסע תשובה, הוא כינס קהילות ואמר, רבותיי, טעיתי, היה לי רעיון טוב, הרעיון הזה לא ישים, מרד ממנו, לא יעלה שירושלים תישאר יהודית. וכך הוא נפטר. הוא נפטר בפסח תש"ט, חצי, כמעט שנה אחרי הקמת המדינה, מתוך נאום על שהוא חוזר מתשובה ואיתה בחלקון הזה. אז אני מתכוון לומר שזה לא היה שלול אם באמת זה היה כפי שוועדת החקירה הזאת חשבה. כשהיום מחדשים שירושלים המזרחית חוזרים בערך אלה שמדברים על זה לאותו רעיון גדול, רעיון גדול אמיתי, אם מיישמים אותו בצורה אמיתית. כל פנים אני מתכוון לטעון שמכל המחקרים האלה אנחנו רואים שהשם הוא לא שם תפל, הוא לא דבר צדדי, אלא הוא אמור לבטא את המהות של העיר הזאת. אז לא על כל המקומות אנחנו יכולים לדעת, אבל שם, דוגמה בספר הזה שאמרתי, יש שם הרבה מחקרים על הרבה כפרים, על הרבה בירדן. אתה לא שומע שהוא יורד, בגמרא יש דיון מאיפה הוא יורד. נו, איפה כתוב בתורה משהו אקטואלי בין יומו? בין יומו. אתם הרי לא שומעים רדיו ולא טרנזיסטור, ואתם לא יודעים מה שנעשה בעולם. נו, בין יומו.
קורבנות.
עוד פעם?
קורבנות.
כן, אבל שם מקום. חרמון.
איך
אתה תוציא ילדים יקראו לו סיריון, יקראו לו שניר. התורה בפרשת דברים מדברת על שמות של שבטים לא יהודים שגרו שם, וכל אחד קרא לו על שם על שם השלג, על שם שניר, סיריון, חרמון. כל הסיפורים הללו הם חלק, אז אתה רואה שהתורה גם המציחה את השמות הללו שנקראו על שם תכנים גיאוגרפיים או טופוגרפיים שיש שם באזור, או דברים כגון אלה. והם כמובן יכולים גם לעזור לנו, יריחו על שמריח, ועל כך אדם דיברו הרבה על הדברים כגון אלה. אז לכן אני אומר שהשם פה הוא לא דבר צדדי, הוא גם מסביר, בבקשה.
איזה ריח יש ביריחו?
לא שומע.
איזה ריח יש ביריחו?
קלה שלא צריכה להתבסד מריח הכתובת. לכן דושנה של יריחו נתנו ליתרו. בקיצר, יש ברב צודק מאמר שלם על יריחו, על היסוד. ורד יריחו, פרח יריחו, כל דברים מיוחדים, אבל כנראה שיש שם גנים, דברים כמו נקודות. לפי שיטה אחת היה שם פתח לגן עדן, לגמרי לא פשוט. אתה שומע את העדן, את הנעודת שבדבר הזה. זאת אומרת, דווקא למעשה יריחו זה חלק מהמדבר של השממה. אם אתה קצת מדריג ויש לך שם את בית הערבה ויש לך את ים המלח, יריחו זה שמורה, זה מעט מדבר בתוך השפע הזה. טוב, אבל זה כבר גיאוגרפיה מקראית. עכשיו בואו נראה מה עשה החוקים הדברים. ויקרא אברהם שם המקום, שם המקום הוא השם יראה, אשר יעביר היום בהר השם יראה. כאן באה התמונה הפנימית של האור האלוהי ברוח הנדיבה, במידה לנדיבה, בחלק הסתום אשר לא יצא אל הפועל. בסופו של חשבון אברהם חוזר עם יצחק, אז יש לו את יצחק. אמר, הוא נשאר בעליית הנפש ובקשותה הולכת ומתגברת. אבל מה נשאר? שנקבעה קדושת הוא במקום אשר קרא לו אברהם השם יראה. רק לשם, היודע תעלומות, לא יעתה לקשר את הראייה הזאת של הסיבוב המצוא בפועל על ידי הכוח הזה של התגשמות הציווי האלוהי, באופן המוסתר אשר לא נתגלה לאין שום דבר עם השם יראה. אני אסביר את היום כבר לא רק נקרא. אומנם הופעה הזו של השלמת הנשמה ליוצרה בצורתה היותר עליונה היא הגורמת את הכנת הנפוצות של הדורות העתידים לקראת הופעה רוחנית והשרת הקבלה שלא השכינה בריאת הפנים המסורה לדורות. אתה שומע מיד יראה כל זכוכה את פני האדון השם. זה אבל כתוב מאות שנים אחרי שאברהם קרא לו יראה. מתוך הסגולה הגדולה של החפץ הטהור, במסירות הנשמה וכל המהות לשם רצון השם ודברו האמת בצוות, נובעת היא התחלת הכישרון של קדושת הנבואה המיוחדת לישראל ברור פערה, ושגרעיני הכוח שלה אינם נזרעים באומה לידי ראיית פנים, לשמחת הרגלים המוכשרים להשארת רוח הקדוש על הרואים לה. יונה בן עמיתי ועולי רגלים היה. נכנס לשמחה לבית השואבה ושרתה לה רוח הקודש. אני חושב שכבר סיפרתי גם הפעמים. רצוי לי היה צעיר בזמן שאביו התחיל ביפו לפרסם במאמרים וכולי. הוא התיידד עם הסופרים החילונים. ברנר היה יהודי דמחה במינוס, מסוגה הרבה של שמה גדולה. רצוי נהלי איתו רומן, כתב לו, אף אחד ברנר פוגש את רצוי יהודי אחרי שהתגרו, הוא אומר לו, תשמע, מה אבא שלך התקיף אותי? הרב כתב איזה מאמר. אז רצוי יהודי מעמיד פנים אומר, אבא שלי איזה מאמר הוא כתב? הוא לא פרסם מאמר, כי הרב הוא פרסם את אותו מאמר, אתה שם עת. נדמה לי רבני או משהו כאילו זה. אז אולי אתה לא צפה לסיפור. לכתוב מאמר הגותי עמוק ולסיים אותו עם פסוק, שהפסוק הזה הוא הבומבסטי, שמקפל בתוך את כל המאמר רק אבא שלך יכול לעשות. מהצורה לא אני יודע אבא שלך. אתם רואים מה הוא עשה פה. הוא כתב קטע, ובסוף הקטע הוא כתב מאמר בירושלמי בסוכה. והמאמר הזה בירושלמי בסוכה מבטא אל נכון את כל המגמה שלו בקטע הזה שדיברנו. אז זה, אגב, התופעה הזאת הרבה הרבה מאורות הקודש, למעשה בשמונה קבצים. זאת אומרת, יש לו איזה רעיון, והוא כותב את הרעיון, ואחר כך הוא מספר לך, למה אני קראת? איך הוא עמד על הרעיון? מאותו מאמר. תיאורטית על דרך אחרת, הוא יפתח את הקטע במאמר, נגיד עכשיו בוא נלמד שם, זה הרבה יותר שירי, הרבה יותר ספרותי, שהוא כותב את הרעיון, נכון, אבל עכשיו אתה מפשט, הנה זה הפשט. זאת אומרת, אתה בא מרחוק, ובגלל זה אתה בא מרחוק, אתה מסביר את אותו מקום שממנו יצאת לו הדבר הזה. אז אנחנו לא צריכים לעשות הפוך. אנחנו רוצים לקרוא את המאמר הזה, להבין אותו, ואחרי זה להבין את הקטע שלך. הייתה אנחנו יודעים את זה לתל אביב.